טוב, שלום עליכם, ערב טוב ומבורך. ראשית, יהיה שיעור מוקדש לעילוי נשמתו של יצחק בנימין בן חיים בני סלומון. זכיתי ללמוד איתו בנעורינו ולהבדיל בין החיים לחיים לרפואתם השלימה של אריאל אסתר בת מזל, של שמעון בן מסעודה, של מורנו הרב שלמה שמחה לוין. טוב, השבת אנחנו ככה נפגשים בעומס של דברים טובים. שבת מברכים של חודש אדר השני, כבר אמרנו פעם שכשיש שני אדרים זה ביחד 60 יום, ואז הכל בטל ב-60, כל מה, כולל למד שבט, כולל גם אם זה חודש חסר, זה ביחד 60 יום. אז זה שבת מברכין, וזאת שבת שקלים, וזאת שבת סיום פקודי ו סיום ספר שמות, שבת חזק. ונכנסים לחודש אדר השני, פורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואני רוצה לנסות לגעת באמת באמת בכל, ככה לכבוד ראש חודש ולכבוד אדר, בכל זאת להיכנס קצת יותר עכשיו לענייני אדר פעם אחת. אני רק אפתח בנקודה ששייכת לפרשה וניכנס אליה בהמשך יותר. הפרשה מסתיימת והספר כולו מסתיים במילים ובהעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו, כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. זה הסיום של ספר שמות, וזה מאוד מעניין, כי ספר שמות, שהוא ספר הגלות והגאולה, הוא הספר שבו אנחנו יוצאים ממצרים, לא מסתיים במנוחה, הוא מסתיים במסעות. הסיום של ספר שמות הוא חזרה פעמיים על המסעות שאנחנו נוסעים. מזכיר לנו שסופו של ספר במדבר מסתיים בפרשת מסעי. ובתחילת הפרשה שם כתוב, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. שואלים המפרשים, אלה לא מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? המסע הראשון היה המסע שיצאו מארץ מצרים, אחר כך זה היו הרבה מסעות בהמשך. וכנראה מושג לצאת מארץ מצרים והמושג בכל מסעיהם הוא הסיום העמוק של ספר שמות. איך עמוד הענן, איך שכינה שורה עם בני ישראל בכל מסעיהם. היציאה ממצרים היא עוד לא סוף הגאולה, היא תחילת הגאולה. היא גאולה כזאת שמאפשרת שאין מציאות, שאין מסע, שבו המשכן לא נוסע איתנו. לא הגענו לסוף הדרך ביציאת מצרים. סוף הדרך זאת אותה הגאולה העתידה. יציאת מצרים היא הקביעה שאין לך מסע, שאין מציאות, שאין מציאות ותהיה החשוכה ביותר שתהיה חלילה. שענן השם לא נמצא איתם בכל מסעיהם. זה סוף ספר הגלות והגאולה. עוד נחזור לפרשת פקודי ונחזור לספר שמות. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ואנחנו גם מי שנכנס אדר וגם בסוף אדר. גם הפרשות שלנו קשורות מאוד לאדר. שבעת ימי המילואים מתחילים היום בכף ג' אדר. לראש חודש ניסן שמוזכר בפרק האחרון של הפרש, של הפרשה ושל הספר, מוקם המשכן באלף בניסן. בכף ג' באדר מתחילים שבעת ימי המילואים שבהם מעביר משה את כל הכוח לאהרון ולבניו. ובשבת הזאת אנחנו מתחילים גם בארבע פרשיות, וזה לכאורה הלכה בפני עצמה, מה שבראש חודש אדר קוראים פרשת שקלים, לפחות מהבחינה העניינית, ההלכתית, הפשוטה, לא קשור לפורים. זה קשור דווקא לפרשות שלנו. מסכת שקלים מתחילה בכך שבראש חודש אדר, באלף באדר, מי שנכנס אדר, משמיעין על השקלים, ונזכיר את העניין, כל שנה ושנה היו משמיעין במשך כל חודש אדר על השקלים, ומראש חודש ניסן ואילך מתחילים להשתמש במחציות השקל של השנה הבאה, ולא של השנה שחלפה, ואלה מחציות השקל שמהם היו מקריבים את קורבנות הציבור, דהיינו את קורבנות התמיד, את התמיד של שחר ואת התמיד של בין הארבעים. שרכוח. כן, לא, ספר ממש עם כריכה זה קשה היום. אז אלה קורבנות הציבור, אלה התמידים, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, שמובאים ממחצית השקל, וראש חודש אדר שמשמיעין על השקלים, מתחילים לקרוא פרשת שקלים. הפרשה הבאה בארבע פרשיות היא כבר באמת ההכנה לפורים, היא פרשת זכור את אשר עשה לך המלאק, שבאה תמיד לפני פורים, בצמידות לפורים. אבל בפשטות, עניינה של פרשת שקלים מבחינת עניינה, לא מחובר דווקא לפורים. חז"ל אומרים אמנם במסכת מגילה, את המדרש הידוע והיסודי, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראל. זה אותו המן שבא אל המלך אחשוורוש ואומר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים אשר בכל מדינות מלכותיך, ועדתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם, אבל המלך טוב יכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם מה שעתיד המן הזה לומר, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע. אבל נדמה לי שגם מבחינת התוכן של פרשת שקלים, פרשת מחצית השקל, שממנה מביאים את קורבנות הציבור מזמן שבית המקדש קיים, ובזמן שהקימו את המשכן, השימוש במחצית השקל, עוד אין קורבנות תמיד, בזמן שהקימו את המשכן, השתמשו במחצית השקל לבניית האדנים, ודווקא לבניית האדנים, כלומר לבניית היסודות. ממחצית השקל לא משתמשים לא לזהב התנופה של הקרשים ושל הציפוי, ולא לכסף, ולא לנחושת, ולא לתחלת, ולארגמן, ולכל הדברים האחרים, אלא אך ורק לאדנים. אבל שני הדברים האלה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ושמי שנכנס אדר משמיעין על השקלים, כנראה שגם במהותם קרובים מאוד, מאוד מאוד שייכים אחד לשני. אני רוצה להתחיל את הכל דווקא באמת מניסיון להבין לעומק את מושג השמחה של אדר. שקויך. אני רוצה לנסות להבין באמת קצת יותר לעומק את מושג השמחה של חודש אדר, ואני אסביר מיד למה אני חותר. אנחנו יודעים שלכל חג, לכל מועד, לכל זמן, יש הערה מיוחדת, תכונה מיוחדת, שמההערה שמאירה ממנו אנחנו מקבלים כוח לאותו עניין לכל השנה כולה. את נתינת הכוח שלנו לקבל את מלכותו יתברך, אנחנו צריכים כל שנייה ושנייה, זה לא עניין של חג מסוים, כל חיי זה קבלת מלכות. ויש חג שהוא הנקודה שהיא העניין. בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. כך כל חג. תשובה היא עניין של כל יום ויום, אין עניין של תשובה ביום אחד יותר מביום אחר. אבל יש זמן שמאיר בתכונתו. וההערה הזו של הזמן הזה יש בה נתינת כוח שבאה מהמועד, מועדים לשמחה, מהמועד, מהכוח הזה שאנחנו מקבלים ממנו. כל השנה אנחנו רוצים להיות בני חורין. כל יום ויום אנחנו צריכים לברך בשם ומלכות שלא עשה אני עבד ולזכות שזו לא תהיה ברכה לבטלה. אבל את נתינת הכוח לבני חורין אנחנו מקבלים מפסח. לא צריך להרבות בערכה של השמחה, לא צריך להגיד שצריך להרבות בזה. ברור שצריך לעסוק בזה ולדבר על השמחה ולעסוק בשמחה ולהיות שמח. והמצווה להיות שמח היא מצווה של כל הזמן, עבדו את השם בשמחה. וכאן מגיע הקושי שאני רוצה להעלות. מה מקור הכוח של השמחה? אני במקום לשאול עכשיו מה עניינו של חודש אדר, בא משם ואני מיד אסביר את מה אני מתכוון. אני יודע שזמן שמחתנו הוא חודש תשרי. מה חסר? מה זה המי שנכנס אדר מרבים בשמחה? ומה זה הזמן שמחתנו של תשרי? כלומר, מה החלוקה? מה הנקודה? צריך להבין את זה. מה הנקודה שאני מקבל מחודש אדר שאינני מקבל מחודש תשרי? זו נקודה מאוד יסודית שצריך לתפוס אותה. מה זה פורים? מה זה אדר? אני רוצה להתחיל את זה בדברי הרמ"א המפורסמים שמסיימים את שולחן ערוך אור החיים. את שולחן ערוך אור החיים מסיימים הלכות פורים קטן. בלשון המחבר, בלשון מרן והרמ"א, הם לא נקראים פורים קטן, הם נקראים י"ד וט"ו שבאדר הראשון. והסיום שם הוא מאוד מעניין, הסיום הוא כזה. זה סימן בין סעיף אחד, וכתוב בו כך, סעיף תף ריש צד איזיין, זה החתימה של חלק אור החיים של שולחן ערוך. הכותרת של הסימן היא, אין אומרים תחינה. בי"ד ותתוו שבאדר א', ודין תענית והספד בהם. מרן כותב כך, המחבר, יום י"ד ותתוו שבאדר ראשון, אין נופלים על פניהם, ואין אומרים מזמור יענך השם ביום צרה, ואסורים בהספד ותענית, אבל שאר דברים אין נוהגים בהם. אין בהם שום דין פוזיטיבי של יום טוב. אלא מה? לא נוהגים בתענית, בהספד. מאוד מעניין, חכו. ויש אומרים, מסיים המחבר את הסעיף הראשון היחיד שלו, ויש עוברים דאף בהספד ותענית מותרים. אגב, סיום כזה לא נשמע, זה הסיום של השולחן ערוך לשולחן ערוך אור החיים. יש אומרים דאף בהספד ותענית מותרים. אין כאן זכר לא לסעודה, לא למשתה, באדר ראשון. זה אחרי שהוא תיאר את החייו איניש לפסומי בפוריה של פורים שני, של פורים הגדול, של אדר שני. הרמה, רב מוישה איסרליש, הרמה על השולחן ערוך, הגה, והמנהג כסברה הראשונה. הסברה הראשונה היא שלא מתענים ולא מספידים ולא אומרים למנצח יענך השם ביום צרה ולא אומרים תחנון ולא נופלים על פניהם. אבל אין דברים אחרים. יש אומרים, עכשיו תשמעו את הרמה המאוד מעניין. יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה. חייב ולהרבות בי"ד שבאדר ראשון. צטט את הטור בשם הריף. ואין נוהגים כן. מכל מקום, ביטוי יפה מאוד בהלכה, תשמעו את הרמ"א, מכל מקום ירבה קצת בסעודה. כדי לצאת ידי המחמירים. והסיום, וטוב לב משתה תמיד. וטוב לב משתה תמיד. הפסוק הזה הוא סיפה של פסוק במשלי, בפרק תדוו. פסוק מעניין מאוד, כתוב בו כל ימי עני רעים. וטוב לב משתה תמיד. כמו כל הפסוקים המקבילים שם. כל ימי עני רעים, וטוב לב משתה תמיד. פסוק קשה בפני עצמו. למה העני, התקבולת שלו, זה טוב לב. והימים הרעים, התקבולת זה משתה. ימים טובים. פסוק מעניין, נחזור אליו. אבל בפסוק הזה חותם הרמ"א, וטוב לב משתה תמיד. וכבר העירו נושאי הכלים, הברכי יוסף, החידה, השערי תשובה מביא את זה, נושאי הכלים על השולחן ערוך העירו הערה נפלאה ברמ"א, מאוד מעניינת. הם העירו שהרמ"א את שולחן ערוך אור החיים פותח בתמיד וחותם בתמיד. לשון הרמ"א בתחילת השולחן ערוך היא הגה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. פה זה פסוק מתהילים ט"ז, ופה זה פסוק ממשלי. שיוויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו הוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו הוא לפני מלך גדול. ואז הוא אומר, וכשהאדם ישים אל ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, כך פותח הרמ"א בפתיחה את השולחן ערוך אור החיים. עומד עליו ורואה במעשיו כמו שנאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך שימו לב לסיום הרמ"א הראשון ובושתו ממנו תמיד שיוויתי השם לנגדי תמיד כאשר האדם ישים אל ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, והנה השם ניצב עליו. כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה. פתח הרמ"א ביראה התמידית, בהכנעה התמיד, וסיים במשתה תמיד. וכבר המליצו כאן מפרשי השולחן ערוך, שעל זה נאמר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, שני תמידים, תמיד של שחר, ותמיד של בין הארבעים, בשני התמידים האלה פותח וחותם הרמה. יפה, וצריך להבין את הרעיון, צריך להבין את עומקו. ואולי מתוך העניין הזה, אני חושב שנתגלגל להבנה של כל עניין פורים והדר. הדיון ההלכתי שהתחלנו בו הוא דיון מאוד מעניין. תשימו לב אבל לנוסח של הפוסקים. השולחן ערוך אמר רק דברים בכלל של מה לא. הוא לא הזכיר בכלל את עניין המשתה. והוא לא פסק, הוא רק אמר דעה א' ודעה ב'. ודעה א' הייתה שאין אומרים תחינה, ויש אומרים שהכל רגיל ואומרים תחנון והכל. כלומר, יש דעה בשולחן ערוך, שזה לא רק יום שלא אומרים בו תחנון, אלא זה יום רגיל לכל דבר. בא הרמ"א ואמר, והמנהג כסברה הראשונה. ועכשיו גם הוא הביא שתי דעות. דעה א' אומרת, יש אומרים שצריך להרבות בסעודה ובמשתה. אבל בפועל הוא מביא ואין נוהגים כן. ובכל זאת ירבה קצת בסעודה. הגדרה מעניינת. והוא מסיים בסיום באיזה פסוק שלכאורה באמת לא קשור כאן להלכה. כמו ששיוויתי השם לנגדי תמיד, לא קשור להלכה א' בשולחן ערוך. ההלכה בשולחן ערוך בהתחלה היא שצריך לקום בבוקר, לעמוד בבוקר, לעבוד את בוראו והתגבר קרי. זה לא קשור, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה הקדמה לכל השולחן ערוך. וההבחנה הראשונה היא ברורה, הפתיחה היא בעבדו את השם ביראה, והסיום הוא בעבדו את השם בשמחה. המושג טוב לב משתה תמיד הוא מושג מאוד קשה, תעזבו רגע את הפסוק, תעזבו את הרמה, מה זה משתה תמיד? אי אפשר להיות במשתה תמיד. איזה מין מושג זה משתה תמיד? אם רוצים הגדרה למה שונה בין אדר לתשרי, זה שבאדר יש מצוות משתה. ועשו אותו ימי משתה ושמחה. המצווה להתבשם חייב איני שלי בסומי שייכת רק בפורים. היא לא שייכת בתשרי. מאידך, כשהרמב״ם רוצה ללמד אותנו את עניין השמחה, ושהאדם חייב לשמוח כל השנה כולה, וכשהוא רוצה ללמד אותנו שצריך לשמוח בכל מצווה ומצווה, הרמב״ם לא אומר את זה בהלכות פורים, והערה מעניינת מאוד בסוגריים, אצל הרמב״ם אין שום התייחסות לפורים קטן. זאת אומרת, דבר מאוד מעניין, פורים קטן ברמב״ם בכלל לא מדברים עליו, השולחן ערוך מביא שתי דעות, דעה א' רגיל לגמרי, דעה ב' אין תחנון, הרמ"א לוקח למי דעה א' עוד, ומשאיר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים בעצם. אין נוהגין כדעה הראשונה, אבל מי שרוצה ירבה קצת, וטוב לצאת ידי המחמירים. המחמירים אומרים ירבה הרבה. הוא לא אומר לנו מה לעשות, הוא אומר לנו שהוא לא אומר לנו מה לעשות. וכאילו, אני לא אמרתי לכם מה לעשות, אני אומר לכם את העיקרון. העיקרון הוא טוב לב משתה תמיד. ברמב״ם אין לזה זכר. לך לפורים קטן. אבל אני עוזב את פורים קטן וחוזר לתשרי רגע לרמב״ם. פתחנו מהו מקור הכוח שלנו לשמוח כל השנה. מה מקור הכוח לתשובה? יום כיפור. מה מקור הכוח לחירות פסח? מה מקור השמחה? אדר או תשרי? אומר הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב, הוא מתאר את השמחה שהייתה שם בשמחת בית השואבה. תיאור מדהים. בשמחת בית השואבה, בזכר לשמחת בית השואבה האחרון שהיה פה, דיברנו על הרמב״ם הזה. הוא מתאר שכל המועדות הייתה מצווה לשמוח, אבל בחג הסוכות הייתה במקדש שמחה יתרה. הוא מתאר תיאור מדהים איך הייתה נראית השמחה במקדש. הוא כל הזמן חוזר על זה שזה במקדש. איך הייתה השמחה? מה היו עושים, איך היו מסדרים אנשים מלמעלה ואנשים מלמטה, והריקוד האדיר שהיה, ואך הייתה שמחה זו, החליל מכה מנגנים בכינור, בנבלים, במצילתיים, כל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, מי שיודע בפה, בפה, רוקדים, מספקים, מטפחים, מפזזים, מחרקרים, כך שמי שחושב שאולי בתשרי זה יותר מתורבת, שיחזור לרמב״ם. הרמב״ם מתאר כאן חוסר תרבות משווע. מפזזים, מחרקרים, עוד מעט תראו כמה אנחנו לא מתורבתים פה ברמב״ם. חכו, זה רק מתחיל. מצווה להרבות בשמחה זו. לא כמו שאומר הרמ"א בפורים קטן, נוהגים להרבות קצת. מצווה להרבות בשמחה זו. ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו, ולמי ששכח, מרקדים, מספקים, מנגנים, מסמכים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע. ודווקא פה עוצר הרמב״ם ואומר משהו לא עושה בכזאת צורה אפילו במועדים האחרים. מפה מקור הכוח של השמחה שאנחנו צריכים לשמוח במצוות כל השנה. תשמעו את ההלכה האחרונה שחותמת את הלכות סוכה ולולב, זה מרתק כי היא לא קשורה להלכות סוכה ולולב. זה מרתק מבחינת הרמב״ם. עכשיו היא גם לא ההלכה שנמצאת בסוף ספר ברמב״ם, תמיד בסופי ספרים ברמב״ם, בסוף כל אחד מהיהודה לצפרים, יש סיום בענייני כיבושין ואגדה. זה לא סיום. אחרי הלכות סוכה ולולב יש עוד הרבה הרבה הלכות. הוא מסיים כך. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם. עבודה גדולה היא, נדמה לי שהזכרנו את הרמב״ם הזה יותר מפעם, כי הוא כל כך יסודי. הפעם אני רוצה ללמוד אותו מול אדר. עבודה גדולה היא מה? השמחה שישמח בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה. חכו. לא יש נוהגים, לא להרבות ולא קצת. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרה ממנו. זה רמב״ם בלי הנחות. להיפרה. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב ליבב. על כן באו עליך כל הכללות האלה של פרשת התוכחה. וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. רמב״ם ש... וכל מי שרגיל ברמב״ם הוא מאוד מאוד ברור פה, מאוד... ועל זה הזהיר שלמה, כבר למדנו פעם ברמב״ם הזה דבר מדהים, הרמב״ם אומר שמי שלא זוכה לקיים את המצווה הזאת של לעבוד בשמחה, זה מפני שהוא מה? מגיס דעתו. דיברנו פעם על זה שההפך משמחה על פי הרמב״ם זה גאווה. עצבות היא בכלל דבר אסור. ההפך משמחה היא הגאווה. כי הגאווה אומרת, איך יכול להיות שאני לא מבין למה זה קורה? ואז הוא מגיס דעתו. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומעיקל גופו במקומות אלו, אתם רואים מה האנטיטזה לגאווה? משפיל עצמו ומעיקל גופו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. מעניין מאוד, העובד מאהבה הוא המודל של הרמב״ם בסוף ספר המדע, בסוף הלכות תשובה. זה שזכה להיות העובד מאהבה. והאפיון של העובד מאהבה, אומר הרמב״ם, זה זה ששמח בפשטות, בשמחה, בלי להגיס דעתו. והוא מסיים, וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, כך הוא אומר למיכל שמסתכלת בעד החלון כשהוא מגיע עם התורה, עם הספר, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם שנאמר, ופה הוא חוזר על הביטויים ההם, איך קראנו להם במרכאות? הבלתי מתורבתים. והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם וגומר. וגומר אומר שמיכל שמה בזה לו בליבה, והיא אומרת לו דברים קשים, והוא עונה לה, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. לא הגעתי למדרגה של לגמרי, 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 להפקיר עצמי, להשפיל עצמי ולהקל גופי במקומות אלו. משמע מהרמב״ם, שבצורה ברורה, המקור לכוח השמחה של כל השנה כולה, של עבודת השם, של השמחה במצוות ובעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה, הוא זמן שמחתנו. אני חוזר לשאלת הבסיס. אז מה זה פורים? האנשים המסודרים אומרים שפורים זה בלגן וזה הכל. כך אומרים, אני כל שנה אומרים לי את זה מחדש. משלב מסוים אני לא שומע שאומרים לי את זה וזה בסדר. אבל יש שלב שבו אומרים לי את זה ואני תמיד נזכר אחר כך. אבל פורים זה לא בלגן, פורים זה חייב איניש לי בסומי בפוריה. עכשיו מי שירצה בהגדרה ההלכתית, החילוק הוא בין התבשמות לשמחה. מפורש. גם פורים זה ימי שמחה, ועשו אותו ימי משתה ושמחה, אבל זה משתה. פתאום הרמ"א מלמד אותנו מושג חדש שנקרא משתה תמיד. וכשאני אומר שזה מתחבר עם רעיון שני התמידים, כפי שלימדו אותנו, אני חושב שזה ישפוך עלינו עומק מאוד מאוד גדול. רק עוד משפט אחרון על הפסוק טוב לב משתה תמיד. הפסוק הזה הוא כל כך יפה, אבל הוא חצי מפסוק, כמו שאמרתי. הפסוק הוא לא, הוא כל ימי אני רעים וטוב לב משתה תמיד. והפסוק הזה נידון בגמרא. ובגמרא מפורש הפסוק הזה במילים הבאות, גמרא בסנהדרין ובבא בתרא, אני קורא מסנהדרין קוף א', את הגמרא ואת דברי רש"י על הגמרא. מילים נפלאות. אמר רבי יהושע בן לוי, כל רבי יהושע בן לוי אמר, כל ימי אני רעים, זה שדעתו קצרה. המהרש"א אומר כאן בצדק, שרבי יהושע בן לוי, כמו האמוראים האחרים שדנים פה בפסוק, עונים קודם כל לשאלה הפרשנית ששאלנו. למה האנטיתזה לעני הוא טוב הלב? ורבי יהושע בן לוי אומר את הדבר הבא, כל ימי אני רעים זה שדעתו קצרה, וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו רחבה. זהו. אז על פי הפשט אני מבין שהוא רוצה להגיד אני בדעת ורחב בדעת. מעניין שדעה רחבה נקראת טוב לב. מסביר רש"י, זה עכשיו שיעור ברפואה קצר, שדעתו קצרה, מהי דעה קצרה? לא חכם, לא חושב, מה זה נקרא דעה קצרה? הגדרת רש"י, משים לליבו כל דאגות חברו ודואג על כל מה שעתיד לבוא עליו. הוא דואג משרה מלאה. הוא איש טוב, כי הוא דואג גם בדאגות חברו. בעומק כנראה שהוא דואג מאוד מדאגות חברו, ובלי להגיד הוא דואג ומתי זה יגיע אליי גם, הוא לא אומר את זה. אבל הוא דואג. הוא דואג כי הוא טיפש? מה פתאום? הוא בעל דעה. דעתו קצרה. הגדרה מדהימה. חכו רגע, נראה מה זה מי שדעתו רחבה. רחבה, ממשיך רשי, ואינו משים לליבו דאגה כל כך. מה זה מי שדעתו רחבה? מי, שימו אגב לב לביטוי, לא מי שאינו דואג, אלא מי שאינו משים לליבו דאגה. יודעים מה פירוש מי שאינו משים לליבו? הוא דואג, אבל זה אף פעם לא מגיע ללב. כן, הוא לא לוקח את זה. הוא דואג בכפתור. עד הכפתור הוא דואג. הוא לא משים לליבו, הביטוי משים לליבו הוא מאוד חשוב, ושמתם את דבריי אלה על לבביכם. הוא לא משים לליבו דאגה כל כך. שימו לבבכם. הוא לא משים, נכון, לשים לב. הוא לא משים לליבו דאגה, הוא נקרא דעתו רחבה, וכך כנראה רבי יהושע בן לוי מסביר את הפסוק, אני חוזר לפסוק. כל ימי עני רעים, זה לא משנה מה יהיה, הוא דואג. דואג אגב, זה היה שם בעברית פעם. דואג אדומי, יש דואג כל מיני. ומי שדעתו רחבה, למה הוא טוב לב? איך זה קשור? דעתו רחבה. כי הלב שלו בריא. כי הוא לא משים לליבו את הדאגות. תבדקו ב-EKG, תראו. הלב שלו בסדר. אגב, לא כתוב שהוא לא דואג. כתוב שהוא לא משים לליבו דאגה כל כך. הוא שולט, יש לו קונטרול על הדאגות. הוא אומר, היום כדאי בין 2:05 ל-2:07 לדאוג. בקטנה. ובשליטה. יש לו זמן שבו הוא קובע שכדאי לדאוג. זה מאוד רצוי עכשיו לדאוג, וזה מסתיים בעוד 3 דקות, ואחרי זה אסור, כי זה השגת גבול. אינו משים לליבו דאגה כל כך, ואז דעתו רחבה. או כיוון שדעתו רחבה הוא לא דואג, ולכן ליבו טוב. ניתוח של רבי יהושע בן לוי לפסוק. ובלי להזכיר את זה בכלל, הרי מה סיים בזה את ענייני פורים, טוב לב משתה תמיד. בשיחה מרתקת של הרבי על פורים קטן, הרבי מבחין בין תשרי, בין סוכות, בין זמן שמחתנו, לבין פורים בכלל, ופורים קטן בפרט. מה שגם יסביר באופן נפלא למה הרמב״ם לא עסק בזה, והשולחן ערוך עסק קצת והרמ"א הרבה. כשהרמב״ם מדבר על זמן שמחתנו, והוא מתאר את השמחה של סוכות, הוא מדבר כל הזמן, זוכרים את הביטויים, על שמחה בעשיית המצווה. השמחה היא של מצווה. והשמחה שישמח האדם בעשיית המצווה הוא באהבת האל שציווה בהם. כשהוא מתאר את השמחה של תשרי יציאה של השמחה, הוא מתאר את השמחה כפי שהיא הייתה במקדש. הרמב״ם זה לא ספר היסטוריה. ואם אין כאן עניין הלכתי, הוא לא צריך לתאר עכשיו מה היה בהיסטוריה. אבל כשהוא רוצה לתאר את סוכות, הוא אומר, תדעו לכם, כל מה שאנחנו עושים הוא זכר לה, זכר לה, זכר לה. אתם יודעים מה הייתה השמחה במקדש? ואת זה אתה צריך לקחת איתך. תמיד הרמב״ם רומז לזה, אבל פה הוא אומר את זה הכי מפורש. פתאום הוא פוצה את עניינו של סוכות, זוכרים? ועובר לשמחה שישמח האדם כל השנה, מכוח אותה שמחה של סוכות, ומשתמש באותם ביטויים, מפזזים ומחרקרים של המלך דוד שלא היה בסוכות, אתה תקבל את זה בסוכות. איפה תקבל את זה? בוא לשמחת בית השואבה, ותראה את הזקנים ואת אנשי הסנהדרין, וכולם רוקדים, וכולם באים לראות ולשמוע, ולקחת את זה איתם לכל השנה. זאת השמחה של תשרי. היא בעצם השיא של תשרי, שמתחיל בראש השנה ויום הכיפורים, ומגיע לסוכות. עוד נדבר אחרי זה על שמחת תורה שבא מזה. פורים ובגלות. פורים הוא לא סתם בגלות. פורים הוא בזמן שגוזרים עלינו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. פורים גם לא עוסק בעניין של מצווה, אני רוצה להסביר מה אני אומר. כשהיוונים רצו להרוג אותנו, הדרך להינצל הייתה אם היית מוותר על קיום המצוות. את הבנות פרעו לא רצה להרוג, רק את הבנים. פורים, זאת הפעם הראשונה שההגדרה לייחוד שלנו היא ברורה, יהודים. זאת אגב הפעם הראשונה שהמילה הזו מופיעה בכל התנ"ך. ומופיעה בלי סוף. יהודים, יהודים, יהודים. ג'ידים. מה שצריך להרוג אותם זה כי הם יהודים. סליחה? והפתרון הסופי. העניין של פורים הוא פור. פור הוא גורל. הוא לא בא מאיזושהי סיבה הגיונית. הוא לא בא ממשהו שהוא נעשה את זה, לא נעשה את זה. הוא משהו מאוד עמוק. כשהמן הרשע מבקש לחסל אותנו, הוא מגדיר למלך אחשוורוש בדיוק את הנקודה, ושם הוא נכנס לפרשת השקלים אגב. ישנו עם אחד. ואל תתבלבל, זה עם אחד. תנסו רגע להיות במקום אחשוורוש ולשמוע את מה שהמן אומר, הוא אומר דברים גדולים. הוא אומר, יכול להיות שהעם הזה מפוזר, יכול להיות שאתה לא מרגיש שום קשר אליו, כי אתה והוא, זה שני דברים לגמרי אחרים. ואני המן, מודיע לך, אדוני המלך, יכול להיות שהם לא יודעים, אבל הם אחד. יכול להיות שהם גם לא יודעים שהם ישנם, אבל הם ישנו. יכול להיות שהם עצמם לא מכירים בזה שהם עם. אין שום קשר למצוות כבר מזמן. יכול להיות שזה כן מקיים מצוות, יכול להיות שזה לא מקיים מצוות, זה בכלל לא רלוונטי. הם היבלת של העולם, ואותם צריך לחסל, ואז כל בעיות העולם ייפתרו. יש בעיות כלכליות בעולם? זה היהודים. ואם צריך 10,000 כסף לשקול, זה רק על ידי פתרון אחד שעוד איש לא ידע להגדיר אותו עד שאני הגעתי. עד היום היו כל מיני כאלה שלא היה להם אומץ להגדיר הגדרה סופית. כל מיני פרעונים, כל מיני נבוכדנצרים, עוד לא קם מישהו שיגדיר את האמת. לא קשור למצוות. אתם יודעים מה זה אדר? אדר זו לא שמחה כי יש לי מצוות. אדר זו שמחה כי אני יהודי. בפורים לא מדליקים נרות ולא אומרים הלל. אוכלים ואוכלים ואוכלים. ושותים. הרבה. והגוף היהודי שלי משתולל. כמו משהו גוסס שפתאום מפרקס ומראה שהוא חי. הוא לא נואם נאומים. הוא לא מסביר רעיונות על מצוות גדולות, הוא פשוט חי נגד כל התחזיות. ילד שאמרו עליו שהוא כמעט מת, והוא בועט וצועק, זה יותר ממיליארד שיעורים עמוקים. לא אמרו עליו שהוא כמעט מת, כבר אמרו שהוא מת. כבר מצאו את הנקודה. המושג תמיד, זה דבר פלא פלאות עכשיו. למושג תמיד בעברית, יש כמה משמעויות, אבל אני רוצה להתמקד בשתיים עיקריות. האחת היא מאוד רחבה. השנייה היא זו שאני רוצה לדבר עליה עוד מעט. המושג תמיד הרגיל, פירושו, משהו שמתרחש בתדירות. באיזו רמת תדירות? זה כבר משתנה. כשאני אומר שצריך להביא, נר, להעלות נר תמיד. אז זה לא 24 שעות. אבל תמיד צריך לעשות את זה. בבוקר, בבוקר יקטירנו. תמיד. קטורת, תמיד. זה לא שהקטורת 24 שעות בוערת. אבל תמיד צריך לעשות את זה. ריטואל. קביעות. הרי מה מדבר על שני תמידים במהות אחרת לגמרי, וזה יסוד אדיר. הוא מדבר על תמיד לפני השולחן ערוך, והוא מדבר על תמיד בסוף השולחן ערוך. אתם יודעים מה כתוב בשולחן ערוך אור החיים? בשולחן ערוך אור החיים מתוארים חייו התמידיים של יהודי. מהשכמתו בבוקר ועד לרגע שבו הוא הולך לישון וקם שוב במודה אני עד 120 על כל מועדי השנה, על הימים השמחים ועל הימים שצריכים עוד שיהיו שמחים, על כל החלקים. שם מתואר מה האדם מברך בכל מצב. על בשורות טובות ועל ההפך מזה. מה הוא מתפלל בכל מצב? אבל בעצם, כשאתה מעמיק בזה, בפסח זה לא חנוכה. ובחנוכה זה לא תענית, ובתענית זה לא שחרית, ובשחרית זה לא מנחה. יש מושג של תמיד, שהוא עוד יותר ממה שתיארנו, אבל הוא עדיין לא התמיד שעליו אני מדבר. בעל החינוך אומר שישנן שש מצוות שהוא קורא להן שש מצוות תמידיות. הוא אומר שהן שש שערי המקלט של כל יהודי. יש ערי מקלט, יש שש ערי מקלט, הן שש ערי המקלט של כולנו. מה זה נקרא מצוות תמידיות אצלו? אנוכי השם אלוקיך זו מצווה תמידית. זה לא קשור לשום מצב, זה תמידי. ולא תטורו אחרי לבבכם זו מצווה תמידית. וככה הוא מונה, תודה רבה רבה דוד, וככה הוא מונה שש מצוות תמידיות. היום אנחנו הולכים לדבר על תמיד חדש. על מושג אחר. אחרי שנדבר עליו, אני חושב שמחר בבוקר קורבן התמיד של שחר שאומרים לפני התפילה הוא שונה לחלוטין. אלה שני התמידים. יש תמיד שכשאני אומר את התמיד אני מתכוון להגיד תמיד לא כי תמיד אני מחויב לקיים, לא כי תמיד זה מתבצע. זה תמידי כי זה למעלה מטעם ולמעלה מדעת, זה לא ניתן להבנה ולא ניתן לכימות ולא ניתן לניתוח. זה תמידי כי זה אלוקי וזה נצחי, זה נצח, זה תמידיות במובן של נצח. זו מילה אחרת לגמרי. זה תמידי כי זה עצם האלוקות. זה תמידי כי בתמידיות, בתמידיות לא מה שתיארנו מקודם. לא משהו שמתרחש כל הזמן והוא חייב להתרחש והוא מתרחש ואני יכול איכשהו לזהות אותו. זה מעבר למה שניתן לזיהוי. זה אינסוף. זה האינסופי. משתה תמיד, בהבנה הרגילה של המילה תמיד, זה בלתי ניתן להבנה. זה שתי מילים שלא מסתדרות אחת עם השנייה. אדם לא יכול להיות במשתה תמיד. אדם חייב לעצור בין שלוק לשלוק. אדם לא יכול להיות במשתה תמיד, גם האדם לא עלינו הכי שיקור עלי אדמות, לא במשתה תמיד. ומי שבמשתה תמיד, ודאי שהוא לא טוב לב. לא טוב לו. אם אתם מבינים את המילה תמיד באופן רגיל. לא טוב לו. אתם יודעים מה זה? משתה תמיד? תנו שיחר לעובד. זה לא בא מטוב. אתם יודעים מה זה משתה תמיד? זה בכלל לא שיחר. הרי מה אומר את זה אחרי שהוא אומר שאינו הגיל כן כסברה הראשונה? אתם יודעים מה זה משתה תמיד? משתה תמיד זה ההבנה שאני שמח לא כי עכשיו אני מקיים מצווה, אלא אני שמח כי אני אין סוף. זה לא מה שקיבלנו בתשרי. זה מה שאנחנו מקבלים באדר. מתשרי אנחנו מקבלים כוח לשמוח בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם. מי המודל? דוד מפזז ומחרקר אימה, עם ספר תורה. באדר, אתם יודעים ממה אני שמח? עם יהודי כופר. עם גוף של יהודי שמשתקר. עם בטן קדושה של יהודי שאוכל. מי שהיה פעם שם בגיהנום, לא בדור שהיו בגיהנום, בדור של הילדים הקטנים, שמנסים להבין משהו טיפה ממה שהם לא מבינים ולא יבינו בחיים. בטח שאל את עצמו בשלב מסוים, אני מבין הכל. אני מבין שרצו לחסל את העם היהודי, אני מבין שרצו לחסל את הרעיון, אני מבין שרצו לחסל את הפילוסופיה, אני מבין הכל. אבל במחילת כבודכם, מה היה הצורך של גרמניה בצואה של היהודים? למה הם היו צריכים פרוטזות? למה הם היו צריכים מברשות שיניים? מקולקלות. למה הם הקימו קומנדואים לאיסוף הצואה במחילה של היהודים שהם השפילו במסדרי הבוקר? אני הולך להגיד דבר חריף מאוד. כי הם הבינו שגרם אחד של זה, זה יותר נצחי מכל האירופה שלהם ביחד. עם כל הקתדרלות והאוניברסיטאות, עם הפקולטות לרפואה ולמשפטים שהם הקימו איתם את אושוויץ. הם הבינו מה זו מלחמה בצואה של יהודי. מחילה על הביטוי, אבל אין דרך אחרת להסביר את זה. זה פורים. זה שמחה אחרת לגמרי מתשרי. בפורים אתה מביא את עצמך למצב, זה מוזר מאוד הלכתית, שבו אתה לא יכול לקיים מצוות. כי אם אתה מקיים חייב איניש לפסו מבפוריה עד דלא ידע, אז אתה נמצא בעד דלא ידע. אתה לפחות, לפי כל הפוסקים, נכנס לספק מאוד מאוד גדול. מי יתיר? לא הבנת את פורים. אתם זוכרים את רשי? טוב לב משתה תמיד שאינו משים לליבו דאגה כל כך. איך אפשר? יש רק דרך אחת שאתה יכול לא לשים ללבך דאגה כל כך. אדם דואג מהסוף. אין סוף לא דואג. מי שדעתו קצרה זה מי שאין בו אין סופיות, שהיא הדומיננטית. מי שדעתו רחבה, לא מייסים לליבו דאגה כל כך. הוא לא לא משים לליבו דאגה כי הוא חסר תבונה, כי הוא אדם לא ריאלי, כי הוא לא כל כך שפוי, כי הוא התחרפן, קוראים לזה. הוא ריאלי יותר מכולכם ביחד. וכיוון שהוא ריאלי, הוא יודע שטוב לב משתה תמיד. ושכל השאר חולה. כמו כל היבשת הזאת, שניסתה להילחם במברשת שיניים של סבתא שלי. המלחמה לא הייתה ברוחניות היהודית. הבלים. המלחמה לא הייתה בפילוסופיה. המלחמה הייתה בשיניים התותבות. המלחמה הייתה בנעליים. המלחמה הייתה בידיעה שיהודי כי הוא יהודי הוא אין סוף. הוא הכרזה אין סופית על זה שלעולם הסוף לא ינצח את האין סוף. הרמב״ם עוסק בספר ההלכות שלו, בהלכות, גם בזמן שבית המקדש קיים. הוא עוסק בתשרי ובסוכות. הוא מתאר את השמחה של סוכות. השולחן ערוך לא עוסק בהלכות בזמן האידיאלי, הוא עוסק רק בהלכות בזמן של הגלות. הוא עוסק בפורים קטן. הוא מתאר את הדין של המשתה שצריך להיות באדר ראשון בפורים. הרמ"א הוא כבר בגלות של הגלות. הוא כבר מדבר על טוב לב משתה תמיד. המשתה תמיד הוא שככל שאתה מבין שהמציאות נראית חשוכה יותר, המשתה גדול יותר. כי החושך הוא מה שיהפוך להיות בסוף הבדיחה של המן. ונהפוך הוא היכולת הזאת להפך את הכל. אדר בתורת החסידות זה א' דר. האלוקים דר פה. וכיוון שהוא דר פה, זה לא מופיע בטאבו. לא רשמו. לכן שם השם לא מופיע במגילה. אבל פה הוא דר. הכוח האינסופי הזה של יהודים מתבטא יותר מבכל מצווה בעיבור. בלקדש את הזמנים. לכן חודש העיבור הוא חודש אדר. אתם יודעים מה זה? את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים? יש כל כך הרבה קורבנות במקדש. וכל קורבן מאחוריו יש סיפור מדהים של יולדת, של מצורע, של אדם שמח שבא להודות, של יהודי שמעל ומביא קורבן, של חטאת, של אשם, של גוי שבא להביא קורבן. כל סיפור כזה הוא מרתק. לכל סיפור כזה יש לוי שמנגן וכהן שמקריב. כל סיפור כזה הוא ספר, הוא עולם. אבל כל סיפור כזה הוא חולף. יש רק שני סיפורים במקדש שהם אינסופיים. תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. שם הדין הוא העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. אם הרבית, בכלל לא הבנת על מה אתה מביא תמיד. אם משה רבינו חושב שיש לו בתמידיות, באינסופיות, מילימטר, יותר מלקל שבקלים שבישראל, לא הבנת מה זה קורבן תמיד. תפילות כנגד תמידים תקנום, זה מושג התמידים. התמיד פירושו יש מושג שהוא לא תמידי במובן של always, אלא אין סוף. ואי אפשר בכלל להבין אותו באיזשהו כימות. פעם מזמן הזכרנו את הדברים שם באותו מדרש שמופיע בתחילת העין יעקב. בעל העין יעקב, בעל הכותב, הוא הפרשן על העין יעקב, על אגדות הש"ס, מביא בהקדמתו, בסוף ההקדמה, מי שירצה לראות בפנים, זה מדהים. מדרש. ועכשיו, בעקבות הדברים שאנחנו מדברים עכשיו, אני חושב שאפשר להבין את המדרש הזה אחרת. הוא אומר, איתה במדרש, והוא לא יודע את המקור, הוא לא זוכר את המקור, הוא כותב, ביקשתיהו ולא מצאתיהו. אבל הוא מביא את המדרש שיש. והוא מצטט את המילים הבאות, במקום אחד הוא לא זוכר, והוא אומר, איפה אני אגיד לכם מיד, מדרש קצר מאוד. רבי עקיבא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה כולל יותר. זה כולל יותר, הכוונה היא, זה כלל גדול בתורה. זה כולל את הכל. בן ננס אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כולל ממנו. רבי שמעון בן פזי אומר, תחזיקו טוב, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה כולל מהם. לא נגמר המדרש. אמר רבי פלוני, אין לו את המדרש, הוא לא זוכר מי. הלכה כבן פזי. מה פשט? כולל זה לא אינקלוד. כולל זה לא כמה אנשים נכנסים לחדר. כולל פירושו, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, פירושו שהכל זה באחדותו, הכל אלוקות. ועכשיו בן הנס ורבי עקיבא מתווכחים בוויכוח מעניין מאוד. אם את יסוד האחד לומדים כשמנסים להשיג אלוקות, או כשמנסים להשיג את ואהבת לרעך כמוך. בא רבי שמעון בן פזי ואומר, אני אגיד לכם איפה אפשר ללמוד את יסוד האחד. אם מבינים את ההבדל בין תמיד לתמיד. אם אתה תופס את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, אתה מבין מה זה עולה תמיד. זה כלל גדול מהכל. את הידיעה שבמחצית השקל כל יהודי מקריב תמיד. את הידיעה שאין יהודי שלא מעלה תמיד כל יום וכל לילה. זה כלל כולל הכל. אתם יודעים מה עושים בראש חודש אדר? שתי משניות, זה נראה בלי קשר בכלל. באחת כתוב שמשמיעים על השקלים. עכשיו אתם מבינים למה מרבים בשמחה. כי אם אתה מבין מה זה מחצית השקל, אתה לא יכול להפסיק לשמוח. אם זכית להקריב קורבן מנחת חביתין של כהן גדול, יכול להיות שפעם תשמח ויכול להיות שפעם לא. אבל אם זכית להביא מחצית השקל, אז אתה נכנסת למרבין בשמחה, זה לא ניתן בכלל להפסקה, זה טוב לב משתה תמיד, אין מה לשים לליבו דאגה כל כך. לכן מי שנכנס אדר משמיעין על השקלים, כי מי שנכנס אדר באים להגיד, קורבנות הציבור לא יבואו משום דבר חוץ ממחציות השקל שמתחילים לתת מי שנכנס אדר. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראל כל מה שהוא יחפש זה בדיוק את התמידיות הזאת. אמר בניי, יקדימו שקליכם לשקליו. אם תבינו את הישנו עם אחד בעצמכם, אז לא צריך אותו. אתם יודעים בשביל מה הוא קיים המן? בשביל שנבין שישנו עם אחד. ממש לא נעים להגיד, אתם יודעים מה פירוש המן בעברית? המן. זה מילה פרסית. אבל יש לה משמעות פשוטה מאוד בעברית. מאוד פשוטה, צריך להבין את המילה. המן של מגילת אסתר זה אותה מילה כמו המן של המדבר. ומה זה המן של המדבר? כולם אומרים תמיד שקראו לזה מן כי מה זה? לא ידעו מה זה. שיקראו לזה מה. טוב, הם היו במדבר, לא ידעו עברית, נכון? לפני חודש ידעו עברית ועכשיו שכחו כולם. ואז קראו לזה מן. אגב, אם מן זה בערבית, בערבית לא אומרים מה מן. גם לא בערמית. אז אבן עזרא שמנסה להגיד כך אומר, זה מי, זה בערך, זה. אתם יודעים מה הפשט אומר רש"י, מה זה מן הוא? אמרתי לחבר'ה בשבוע שעבר באיזשהו שיעור, שבירידת המן במדבר קרו שני ניסים. שני ניסים. אחד נס, אבל נס כמו הניסים שהקודש ברוך הוא עושה, נס קטן. ירד מן. כל יום, כמה שצריך. לא צריך להותיר, זה נס. היה עוד נס. הרבה יותר גדול. יהודים הסתכלו, וכתוב שלא ידעו מנו. לא ידעו מהו. אתם שמעתם את הנס השני? יהודים אומרים שהם לא יודעים. זה נס מסוג אחר לגמרי, זה בכלל, זה כמעט האין סוף. כלומר, יהודים אומרים לא יודעים מהו. כך כתוב, מפורש, לא ידעו. פרשנינו לענייני פרשנינו הסביר כך, ופרשנינו לענייני פרשנינו על פרשנינו אמר הפוך, וכל המומחים וכל, ברור שכולם יודעים, וכולם אמרו, לא יודעים מהו. אתם יודעים לאיזו מסקנה מגיעים כשלא יודעים מהו? כשיהודי כבר ידע שהוא לא יודע, אז הוא יגיד, מן הוא. מסביר רש"י מן את זה וימן השם. אני פשוט לא יודע שאני לא יודע, אז אני לא יודע שהכל זה מן. כל יום אגב זה מן. ברכת המזון בנויה משלוש ברכות ועוד אחת שתקנו אחרי זה הטוב והמיטיב. הברכה השנייה היא הברכה על הארץ ועל המזון, שהיא הברכה על הארץ, נכון? מי תיקן את הברכה הזאת? יהושע. יהושע כשנכנסו לארץ, יופי. הברכה השלישית היא הברכה על ירושלים, בוני ירושלים, נכון? מי תיקן את הברכה הזאת? דוד ושלמה. הברכה הראשונה היא על מה? על מה? על האוכל. מי תיקן את הברכה הזאת? משה, מתי? כשירד המן, תשמעו זה גבל. כשירד המן, תיקן להם משה ברכת הזן. לא הבנתי. הארץ שאנחנו מדברים עליה, זה הארץ שלנו, זה אותו ארץ של דוד, נכון? ירושלים זה אותה ירושלים של דוד ושלמה, זה באותו מקום, אותו מיקום, והארץ גם. אבל המן, זה ירד מהשמיים, נכון? אז ברכו המויצי לחם מן השמיים. אנחנו מברכים על הלחם. למה לא ארגנו איזו ברכה רלוונטית משהו? משה תיקן להם הזן כשירד המן. יהושע ודוד ושלמה הברכות מאוד רלוונטיות. מה, אתם לא מבינים מה כתוב פה? כתוב פה שכשאתה אוכל את האוכל שלך, אתה צריך להגיד לא יודע מה הוא, מן הוא. הגעת למדרגה הזאת. מה שאתה מברך הזן, זה מתקנת משה על המן. וימן. מן פירושו, הקודש ברוך הוא זימן את זה. כמו וימן השם דג. ליונה. עד כאן מצוין, זה נשמע טוב, כי זה מן ואוכל. אבל איך זה קשור לזה שעליו אני מדבר היום? אתם יודעים מה זה המן? זה משהו שהקודש ברוך הוא זימן לך כדי שאתה תוכל להבין מה קורה בעולם הזה. המן הוא מזומן. אי אפשר בלי. כדי לגלות את מרדכי צריך מן. יש למן הזה עוד שם אחד במגילת אסתר. ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. לא על המלך לבדו אבטה ושתי. אומרים חז"ל ויומר ממוכן זה המן. אתם לא שומעים את המילה ממוכן? הוא ממוכן. בעברית, הוא המן. הוא הרי בכלל אקסידנט, כי הוא המן בין המדתה האגגי, ומאגג לא נשאר כלום. זה היה איזה אקסידנט שם עם שאול בלילה, בהפטרה, בזכור איזה פרשנינו גם אמר שזה היה טעות. מן הוא! אתם יודעים לשם מה הוא נועד? כדי שנקדים את שקלנו לשקליו. אם אנחנו נקדים את שקלנו לשקליו, הוא לא יהיה. אי אפשר להוציא אותו. כי התפקיד שלנו הוא שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כי התפקיד הוא לעבור את כל מגילת אסתר על כל החלקים שלה. ולהבין שהמן הוא זה שמגלה לנו שטוב לב משתה תמיד. בעלי ההלכה, בהיריטב, שואלים מיד, איך יכול להיות לך, ואין יש לי פסומי בפוריה, דלא ידע. משתה זה דבר שאנחנו נגדו תמיד, איך אפשר לפסוק הלכה, להשתכר? הם עונים תשובה שנשמעת מוזרה. שכיוון שהמן והמלך עשו משתה, אז אנחנו צריכים לעשות, לא הבנתי, אז זה הוכחה למה לא לעשות משתה. מה? הם עשו משתה, ואסתר באה למשתה כי לא הייתה ברירה, היא בטח אמרה, בלגן כזה זה לא בסדר. נכון? אבל נו, בשביל להציל את היהודים, היא הייתה מוכנה לסבול את זה. אנחנו לא מבינים שכל פורים זה הזה לעומת זה? המשתה של המן הוא משתה המן הוא משתה שאפשר למצוא את נקודת האין סוף ולחסל. המשתה הוא שאתה למעלה מטעם ולמעלה מדעת, אתה שטוי. זה לא שמחה, זה משתה תמידי. תמידית אני במשתה. תמידית אני במשתה, כי המן הוא זה התמידי מהצד ההפוך. הוא זה שעומד תמיד לבדוק מה שלום התמיד שלך. הוא אף פעם לא בא כמו התוכנית הקודמת. הוא פעם בא ברפידים, ופעם בא בגלבוע, ופעם בא בשושן, ופעם בא... הוא תמידית בודק אם אתה תופס את התמידיות, או שאתה מבין שזה היה שקרחה. זה מה שהוא מחפש. וטוב לב משתה תמיד. פתחנו בחזק חזק של ספר שמות. אתם יודעים איך מסתיים ספר שמות? לא ביצאנו ממצרים והנה הגאולה. ביצאנו ממצרים. והמשכן כל כך שוכן בנו בכל מסעיהם. יש פסוק יותר מתאים להתחיל איתו את חודש אדר השני. השמחה של תשרי היא מהמקדש. השמחה של אדר היא מכל מסעיהם. ובכל מסעיהם הבנו שכל ימי אני רעים. הוא יכול להיות חכם מאוד, האני הזה. הוא יכול להיות עשיר מאוד. הוא יכול להיות גדוש בתורה ומצוות. והוא לא מבין את התמידיות. דעתו קצרה. דעתו רלוונטית, מפה עד פה, מפה עד פה, מפה עד פה. וטוב לב זה מי שאינו משים לליבו דאגה כל כך. מפני שתפיסת התמידיות שלו היא משתה תמיד. כשפתח הרמה את השולחן ערוך הוא פתח באותו דבר. יש הביתי השם לנגדי תמיד שמתרחש תוך כדי עשיית מצוות. אתה עושה מצווה ומתחזק. ויש הביתי השם לנגדי תמיד שבו פותח הרמה לפני האור החיים. בנפש האלוקית של כל יהודי יש הביתי השם לנגדי תמיד, אם הוא יודע או לא יודע. זה תמידי. לא כי זה always, כי זה בכל מסעיהם. זה התמיד של ההתחלה והתמיד של הסוף. זה שייך לפורים, ודווקא לפורים, יותר מלכל יום אחר. כי איך אומר השולחן ערוך? אין לו שום אפיון. ולפורים קטן בכלל אין שום אפיון. זה לא יום טוב. לפי דת יש אומרים צריך להגיד תחנון. זה סתם רגיל. זה המשתה תמיד. זה לא כי יש סוכה עכשיו של שתי דפנות ושלישית. זה לא כי יש פסח. זה כי יש פה יהודי. ולכן יש פה משתה תמיד. לכן היה פה שיביתי השם לנגדי תמיד, ולכן זה הסתיים בטוב לב משתה תמיד. רבי שמעון בן פזי אומר, זה כולל מכולם. אמר רבי פלוני, הלכה כבן פזי. חודש טוב, ומלא שמחה.